מה נשמע, רוני?
מה נשמע, אוהד? אני עדיין מעכל את הצ'ייסר ששתיתי הרגע, של לוח למונד, סטים אנד פייר. לא יודע מה אני חושב על זה עדיין.
חוזק חבית? מה?
אמרתי לך, אני אהבתי
אותך. זה לנו מבחן הטעימה, יאללה.
מה שלומך, בנצי?
בסדר, בין המצב המדיני החרבנה, בין הלחצים האישיים, הבעיות, בין הזה שאתה פותח עיתונות, ישר רואים לך שב-48 שעות הקרובות איראן הולכת לתקוף אותנו, סך הכל...
לאנוס אותנו בטוסיק איפשהו. וואי, אתה לא מבין איזה לחץ אצלנו, אחי, איזה לחץ. אתמול מישהו זיהה מצנח רחיפה. הקפיצו, אחי, אני אומר לך, את כל העולם, על איזה בחור מסכן, אחד, בודד, שהיה עם מצנח רחיפה. איזה ברדק, אבל אין מה לעשות. ככה זה החיים שלנו מעכשיו והלאה.
לא יודע אם עכשיו והלאה, אבל אלו נחיינו בזמן האחרון.
כן. ובנימה אופטימית זו.
כן, כן, ממש. בוא נתחיל, בוא נהפוך את היוצרות. נתחיל דווקא בספורט, בשמח, בשכונה.
על הפנים של פודקאסט, אבל בוא, תתחיל אתה.
אנחנו מדברים על ציון 3, קודם כל ניתן את הנתונים, הוא התחיל במאי 2016, תדירותו פעמיים בשבוע, פרק אחד רגיל ופרק אחד מגזין, אורך פרק בסביבות השעה, קצת פחות, בסביבות השעה, ואין טאש, אין תוכן שיווקי במהלכו. הקטע עם ציון 3, ציון 3 הוא בעצם היה במקור עמוד דף פייסבוק, שנקרא משה פרימו העמוד הרשמי, שהוקם בסוף 2012, על ידי יונתן נמרודי,
שמתי לב שיש את זה בהרבה מקור, גם חוזק חבית, דרך אגב, התחיל מעמוד פייסבוק והפך להיות פודקאסט.
כן, זה משהו הגיוני ולגיטימי. הרעיון שלו במקור באמת היה לתת, הוא התחיל מביקורת על משה פרימו, נקרא משה פרימו העמוד הרשמי, אחרי זה הפך להיות משה פרימו ציון 3, בסוף נשאר רק הציון 3, ובשנת 2016, אחרי רעיון שיונתן נמרודי נתן לרם שרמן בגיקונומי, בעצם הציעו לו בגיקונומי לפתוח פודקאסט מפני עצמו. כאילו במקור זה התחיל באמת רק שניהם, ומהר מאוד זה הפך להיות הקאסטה יותר אקטואלי, יותר רלוונטי שנמצא עכשיו, שזה יונתן נמרודי, כמו שאמרנו, איציק ששו, משה זיאת.
למה איציק ששו מוכר לי? השם מוכר לי, מי זה איציק ששו? הוא מוכר?
חצי מוכר.
חצי מוכר?
בעולם הספורט הוא חצי מוכר, הוא כתב לכמה דברים, היה לו את הסדרת רשת המאוד מצחיקה בטדי, מחורים, איך זה נקרא? מחורים?
יכול להיות.
נראה לי, כן. על אוהדי בני יהודה, סדרה מצחיקה רצח. איתן לשם, ובין היתר גם עומרי ליס מופיע, גם אושרת עיני, גם מדי פעם רם שרמן עדיין, למרות שעכשיו ברלמנט אני לא חושב שזה ילך, לא יצא לי לראות אותו עוד שם. כאילו עברו כמה וכמה גלגולים, זכה בפודקאסט הספורט של שנת 2021 ו-2022, וכאילו הקטע שלו זה גם לתת קונטקסט של ביקורת, לא רק לתת חוות דעת על ספורט, אלא גם לתת ביקורת על עיתונות הספורט. ואחרי כל ההקדמה הארוכה מאוד הזאת, תגיד לי מה אתה חשבת על ציון 3.
תראה, כנראה אני נפלתי על פרקים מאוד ספציפיים, אבל יש איזשהו וייב, הרגיש לי קצת כמו הפודקאסט בשבוע שעבר שלוקחים כסף, אבל בקטע אחר, הם התחילו כנראה להקליט, אני אסביר, הם התחילו להקליט את זה בטלוויזיה, ברלוונט, נכון?
נכון, זה הגידול החדש, שהוא החל ממש מנובמבר האחרון, כאילו זה אמור להיות לפני, אבל בגלל המלחמה, זה בנובמבר האחרון ממש
התחילו לעלות. אז זה כבר כמה חודשים.
נכון.
והפודקאסט ירד ברמה שלו, בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם קודם כל הם כל הזמן זורקים כזה, תראו אותנו בטלוויזיון, אנחנו בטלוויזיון, כל הזמן, והורידו קטעים שלמים מהפודקאסט כדי שהם יהיו אומרים, את זה נשדר רק בטלוויזיה, כי לא תבינו את הצחוקים של זה בפודקאסט. ואני אגיד לך, זה הוריד לי, אין לי טלוויזיה אחי, אבל אז זה ממש הוריד לי מהפודקאסט, כאילו כל השיווק המוגזם הזה לפלטפורמה אחרת, הוריד לי לגמרי. זה מה שיש לי להגיד. מעבר לזה, הם טובים, מצחיקים. מה אתה אומר?
תראה, בגדול אני מבין לחלוטין מה אתה מדבר על העניין הזה של האדפטציה לטלוויזיה.
טלוויזיון.
אני חושב, טלוויזיון, כן. אני חושב שקודם כל במקור יש קסם מאוד מאוד מיוחד שנמצא אצל החברה האלה, בדיוק במה שהם מייעדים את עצמם לעשות. אני מדבר מראשית הפודקאסט ובכללי, וגם מבחינתי, גם בעידן הטלוויזיוני, הקסם הזה של להרגיש כמה חבר'ה שיושבים ביחד ומדברים, וכל אחד עם הקבוצה שהוא אוהד, ואתה מרגיש את ה... איך אני קורא לזה? ללא משוא פנים, אבל סובייקטיבי לחלוטין.
זו עוד נקודה חשובה.
כשאני שומע את יונתן נמרודי מדבר, אני מרגיש כאילו אני שומע את אבי מדבר, כאילו עדי מקבי, אתה מבין, כאילו הוא מדבר. עכשיו אתה שומע את הנקודות ההגיוניות, בדיוק אותו דבר מבחינתי. אתה שומע את הנקודות ההגיוניות, את מה הוא מסנגר על הקבוצה ובצדק, מצד שני, אתה יודע גם שכל האחרים התחילו לקטול אותו ולהגיד, כאילו מראש יש את השיח הזה שהוא מרגיש מאוד אותנטי במהות שלו, וזה אני אוהב.
אבל טיפלי קרינג', טיפלי על גבול הקרינג'.
למה אתה אומר קרינג'?
כי יש משהו בבית תשע, באחד אוהד מכבי חיפה ואחד אוהד מכבי תל אביב, מחנות מאוד ברורים.
כן, יונתן נמרודי אוהד, גם זה מצחיק הקטע הזה שהם קוראים למכבי פייג'יה, לספונסר הקודם, ולחיפה הונדה, לא אומרים מכבי חיפה, לא?
לא אומרים, אומרים הונדה, אפילו לא אומרים מכבי. אז
תבין, הדיאלקט הפנימי הזה, הניב הזה שלהם, השפה, אני אוהב את זה, זה קונה אותי, זה מרגיש אמיתי, זה זורם, זה צחוקים.
אני מקבל מה שאתה אומר, אני פחות התחברתי, אני מודה. אני אוהב את הפודקאסט ספורט שלי, ספורט, אינפורמטיבי, קצת באמת לדבר ופחות להיות קרינג' על הקבוצה שלי, ואני מעונן עליה וכל השאר לא מספיק טובים. ואפילו היה איזה פרק אחד שהאוהד של מכבי חיפה לא הגיע בכלל, בגלל שהם הפסידו לריינה.
כן, אבל בוא נגיד ככה, ספציפית מה שאתה מדבר, איתן לשם שהוא אוהד מכבי חיפה, הוא לא, הקסטה הקבוע שלהם עכשיו כאילו, זה יונתן נמרודי, שזה מכבי תל אביב, מכבי פייג'יה, איציק ששו שזה בני יהודה, ומשה זיאת שזה ביתר. אלה השלושה הקבועים, והם מתחלפים, גם יש את אושרת עיני מדי פעם, ויש את איתן לשם מדי פעם, ויש את עומר ליס, שהוא בכלל יהודה פועל.
שאוטאוט לאושרת עיני, שהיא בבחינתי השדרנית, פרשנית הטובה ביותר בכדורגל הישראלי.
אבל אתה זוכר.
אחת השחקניות הטובות שהיו גם.
כן, בהחלט, 9 אליפויות, 10 גביעים, היא שחקנית נדירה, קבלנית תארים, גם שחקת מ-1999 עד עכשיו, הכי משוגעת. אבל
לא
הקטע שלה,
זה.
כן, שוגעת גם, והקטע, מה רציתי להגיד, אני לא יודע אם אתה זוכר, באחד הפרקים הראשונים שלנו שדיברנו על בכל יום נתון, דיברנו גם עליה, היה אחת ועוד אחד, היה לה פודקאסט, פודקאסט שדיברנו עליו בזמנו, וכן, היא הפכה את עצמה מאז שאנחנו דיברנו עד היום, היא הפכה להיות אחת מעיתונאי הספורט הבחירות בארץ בלי קשר.
מעריך אותה מאוד, מאוד מאוד מאוד.
גם היא קיבלה, נדמה לי, שנה שעברה תואר אבירות למען השוויון המגדרי, כאילו משהו, באמת אלופה, באמת אלופה.
אלופה, אלופה.
חזרה לענייננו. המקום הזה בעיניי הוא כן מגניב, הקטע האותנטי, הצחוק עם הדיבור הזה, ומצד שני אתה מרגיש שהם כן אנשים שחיים את הספורט, חיים את הכדורגל. במינוס אני יכול להגיד שאני, כדורגל ישראלי פחות מעניין אותי, ולשמוע אנשים מדברים על זה כבר מזמן, מזמן, מזמן לא עושה לי את זה. however, שוב, יש לי פה הרבה דברים בחיוב, הרבה דברים לשלילה. כאילו, מצד אחד אני יכול להגיד לך שהמעבר לטלוויזיה כן עובד בעיניי, כי הפינות החדשות שהם הוסיפו עם הארט השטויות האלה של AI, והקטע השחקן המצטיין שכאילו מראיינים מישהו בתוכנית והוא מדבר כאילו שחקן, זה מצחיק, זה חמוד, זה נחמד, החוקה.
אבל אתה מחזק את זה, אתה מחזק את העובדה שזה לא פודקאסט. זהו, זה כבר לא פודקאסט.
בוא נגיד ככה, אני שמעתי כמה פרקים כפודקאסט. אתה שומע על מה הם מדברים, אז זה בסדר, או שאתה מבין את הגיסט of the thing. אבל כן, הם ניסו פה ברעיון, וגם דיברו על זה בפרק האחרון של ציון 3 כפודקאסט, שזה יהיה זמין אך ורק כטלוויזיה, אז הם בחרו מראש להביא דברים שיהיו כביכול מתאימים רק לטלוויזיה. במגזין זה הופך להיות עוד יותר קיצוני, לדבר על פרסומות מה-90s ומראים
כן,
לך
כן,
אותה.
כן, כן, כן. לא אהבתי את זה בכלל. לא אהבתי בכלל. כאילו, זה פודקאסט על כדורגל, או שפתאום אתם זורקים על סרטים ועל פרסומות לשנות ה-90 עם גבי אמרני?
אני לא מסכים, כן, זה היה מצחיק. אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שזה חלק מהקסם, שאם אנחנו לוקחים כבר את הרעיון הזה של כמה חבר'ה יושבים ומדברים וצחוקים, אז כמו שלנו יכולים לעלות כל מיני נושאים כאלה, וזה ממש מרגיש כמו החבר'ה, שאנחנו נעלה פתאום פרסמות מה-90s, נתחיל לזרום ביוטיוב, ולדבר על חרטות ושטויות. זה מבחינתי, אני מבין מה אתה מרגיש ומה אתה חושב, וזה כן קצת מעולץ, אבל זה מתאים לרעיון ולקונספט בעיניי, וזה סבבה. אני אהבתי בעבר שהיה להם דווקא, הנה, בקטע דפוק, אהבתי בעבר שהיה להם את הפינה לחתונמי, מבט ראשון על חתונמי. אני נגיד, הייתי צופה אדוק, ואז אתה פתאום 4 גברים יושבים ומדברים על חתונמי, ואתה כזה, נותנים לך את האינפוט, היותר אהבתי את זה להלאה.
אני סופר מבין את מה שאתה אומר, אני סופר מבין את זה.
ובמהות של הדבר, הקונספט של ביקורת תקשורת הוא דבר נכון, העובדה שהם תמיד מעלים עיתוני ספורט ומנסים ליצור עיתונות ספורט שהיא יותר down to earth ברעיון שלה, וגם מבקרת את עיתונות הספורט, ומתאימה את עצמה יותר לזמן האקטואלי, לעידן הדיגיטלי שלנו. בדברים האלה אני חושב שהם הצליחו מאז ומתמיד. אני מסכים איתך לגבי החבלי לידה שקשורים למעבר הטלוויזיוני. לי גם קשה מאוד לשמוע אותם על מהירות רגילה בטלוויזיה, בגלל זה, כאילו אני שומע את זה על 1.8, 1.9, קשה לי מאוד לשמוע את זה בטלוויזיה, זה מרגיש לי בסלו מושן, אבל עדיין אני חושב שזה עובד, אני חושב שזה בסדר גמור. ועוד דבר שרציתי להגיד, לשאול אם אני בכלל שווה לדבר על זה, יונתן נמרודי, אתה יודע, בן של מי הוא?
לא, של מי?
עופר נמרודי, אומר לך משהו?
מוכר לי השם, תן לי עוד קישור.
עופר נמרודי, הבעלים של הכשרת היישוב, היה הבעלים של מעריב, הוא קונצרן מטורף כאילו באנתחתיו.
כן.
הבן אדם שהורשע במספר עבירות שלא היו...
בדיוק.
הנה, פה השם עולה. הורשע במספר עבירות שלא היו מביישות ראש ארגון פשע. שווה ציון או לא שווה ציון?
אתה אומר, אם לפחד לתת ציון לזה, בעקבות הדבר הזה, אז אנחנו לא מפחדים מאף אחד. עם ישראל... לא מפחד.
לא, ההפך, באתי להגיד לך, תראה, אתה יודע, כל השירים התכונים האלה, בסוף הילדים שלהם, אוהדי מכבי תל אביב, זבל.
לא, זה שהוא הומו, אחי, זה... זה בטוח. אבל כאילו, בסדר. אף אחד לא שופט על נטיות מיניות. בטח לא בפודקאסט הזה. בפודקאסט הזה אנחנו שופטים רק על דברים אחרים.
רק על שמאל ימין.
בדיוק ככה.
רק על מתנסיסט. יאללה, דבר אליי. איזה ציון אתה נתת לציון 3?
2.5.
2.5.
בכוונה נתתי פחות מ3.
יפה, אני נתתי 3, כמה מפתיע. זה בדיוק על הנישה הזאת, שאני נהנה לצפות בזה, וזה סבבה, אבל זה לא, אני לא אעקוב אחרי זה באופן קבוע, אני גם לא הייתי שומע את זה לפני זה באופן קבוע, אני מבין את האפיל, זה העניין.
אני מוכן לראות כמה פרקים של זה בטלוויזיון, ושמתישהו נעשה איזה דקה או שתיים, שנדבר רגע רק על זה, כן.
אופה, הבאת אבל רעיון טוב.
מה?
הבאת רעיון ממש טוב.
מה?
לסגמנט עתידי שאנחנו נחשוב עליו עכשיו, מישהו עלה אותו, גאון עכשיו חשב על הרעיון הזה, ויכול להיות מצוין לעתיד, אחרי שאולי ניפטר מהפינת טיק טוק חשוכת האל הזאת.
אני לא יכול לראות את זה יותר, אחי, טיק טוק גמר אותי, אני מת.
נעשה, במקום זה נעשה ריקאפ של כאילו אנחנו מביאים פודקאסט, שאנחנו לא אומרים אחד לשני מה, אבל אנחנו אומרים שהציון השתנה, כאילו אנחנו עושים ריוויזט לפודקאסט שזה.
גדול! אחי, אתה גאון. כאילו, אני גאון.
אתה גאון.
אני גאון!
אוי, אוי, בוא נוציא את הזין, אחי, ונתחיל, נעשה חרבות, נתחיל, זה יאללה.
אופה, שם הפודקאסט, עושים חרבות.
עושים חרבות. חרבות ברזל.
חרבות מאור.
עכשיו, למה אנחנו נמשיך מכאן?
בוא נלך למשהו יותר אופטימי. בוא נדבר קצת על מוזיקה. איך אני אוהב מוזיקה. איך אני אוהב את בוי ג'יניוס, ועוד מעט נסביר למה.
אופה, אופה. במוזיקה, בפינת המוזיקה השבוע, אנחנו מדברים על Sound Opinions. Sound Opinions, שזה בעצם תוכנית רדיו ותיקה בשיקגו, שעשתה אדפטציה לפודקאסט, ולכן התוכנית עצמה החלה ב-2005. by far, by far, by far, התוכן הכי ותיק שאנחנו מדברים עליו. תדירות הפרקים פעם בשבוע, אבל יש בעצם פרקים נוספים, זאת אומרת, זה בתכלס פעמיים בשבוע, יש פרקים קצרצרים נוספים שמתווספים,
כן,
ולכן זה בתכלס
זה.
פעמיים בשבוע. אורך פרק ממוצע בין 50 ל-55 דקות, מה שתואם לתוכנית רדיו של שעה. יש תוכן שיווקי, נדבר על זה. ואחרי כל זה, תאמר לי קודם כל מה אתה חשבת על Sound Opinions.
קודם כל, ניסיתי לחשוב מתי הייתה הפעם האחרונה שדיברנו על פודקאסט בלעז. וזה די מזמן.
שתי תוכניות. אנחנו לא מדברים מספיק בזמן האחרון.
אנחנו לא מדברים מספיק על פודקאסט בלעז. נכון. וכאילו, וכמו כמעט כל דבר, ויסלחו לי הישראלים שאני אומר את זה.
זה יותר טוב.
אין מה להשוות. אין מה להשוות. אין מה להשוות. כמו החבר'ה על ההיפ-הופ ש...
כן, דד היפ-הופ. דיברנו לפני שתי תוכניות.
בדיוק. ועכשיו, אין מה להשוות, פשוט רמה אחרת, חבר'ה שמבינים כל כך, יודעים לשאול את השאלות הנכונות, יש שם גם רעיונות, גם דיבורים על מוזיקה, as is, כמו שאמרת, זה פודקאסט ותיק, ורואים את המקצועיות, הפרק עם בוי ג'יניוס, זה פרק שאני, אחי, תאמין או לא, שמעתי פעם וחצי.
וואלה.
כי הרגשתי שפספסתי דברים, ורציתי לשמוע אותם מדהים. שוב. אין, אחי, גם אני מאוד אוהב את הלהקה, גם, אתה יודע, דיברו על כל אחת מהן, ודיברו על השראות מוזיקליות, ועל דברים שכאילו אתה נשאר in awe, כמו שאומרים.
מסכים איתך לגמרי.
מה אתה חשבת?
אז קודם כל אני אגיד את הדברים שעוד לא סיפרתי, שני המגישים הקבועים של הפודקאסט, של התוכנית, החל מ-2005, אנחנו מדברים על... איך אני לא... הוא אומר את זה כזה בקלות, ואני קורא את זה חרה.
דרגנשטיין.
דרגץ. ג'ים דרגץ, שהוא
מבקר מוזיקה,
כן, מבקר מוזיקה, כתב לרולינג סטונס, לספין, לגיטר וולד מגזין, שיקגו, סן טיימס, ואיתו גרג קוף, שהוא מבקר מוזיקה בשיקגו טריביון מ-1990, הוא כתב מספר ספרים, אבל רק מראה לך את הגיוון, הוא כתב ספר על ווילקו, והוא כתב ספר על מייבי סטייפלס, כאילו מאוד 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 מעניין ועשיר וזה. דיברת לגבי רעיונות, מה שאהבתי שהם הם מביאים מוזיקאים רק בראשית דרכם בדרך כלל, זאת אומרת, אין לך כמעט מוזיקאים ותיקים שמגיעים אליהם, או כאילו מוכרים ממש, אבל רוב האנשים שמגיעים אליהם זה דוקטורים וחוקרים ואנשים שכתבו ספרים, זאת אומרת, המקום הזה של ביקורת מוזיקה זה קצת מקביל למה שדיברתי קודם על ציון שלוש בעולם אחר לחלוטין, אבל זה בעצם ביקורת מוזיקה שיותר מתעסקת בלתת לך את האינפורמציה ולא להיכנס לקרביים של הדבר עצמו, זאת אומרת, הביקורת היא עוסקת בביקורת, וזה מה שמאוד מאוד יפה.
יפה.
מאוד אינפורמטיבי, מאוד מטורף, הפרקים הקצרצרים הם בדרך כלל
חשבתי על מטל.
זהו, יש פרקים שהם על, נקרא לזה פרקי ממוריאל, שמדברים על האמן שמת בזמן האחרון, וזה כן. פרקים בין 6 ל-12, 13 דקות. יש
מושלמים,
המון פרקים,
פרקים מושלמים.
מוסיפים, יש המון פרקים שהקטע שלהם שהם מוסיפים לג'וקבוקס, את יודעת דרך אגב איך אומרים ג'וקבוקס בעברית? אין,
וואו,
אלף, אין מילה
לא.
מדויקת, זה נקרא מקול אוטומטי. אין מילה לג'וקבוקס בעברית. כן,
גם אין את זה יותר
לו.
כבר. גם אין את זה יותר. זהו,
נכון,
הדבר מת
אבל
מעולם.
כאילו, הקטע שלהם שהם בונים, במקום לקחת את האלבום שתיקח לאי בודד, הם בונים את הג'וקבוקס שתיקח לאי בודד, וכל
כן.
פעם מוסיפים לשמות שירים שזה.
אהבתי את זה מאוד.
ומדברים על סגנונות, גם בסגמנטים מאוד מאוד קצרים, ומדברים גם בנוסף על אמנים נשכחים או דברים כאלה. יש פה הכל מהכל, אם
הכל,
אתם
הכל.
מחפשים מוזיקה, יש פרקים מצוינים שמדברים על מוזיקה אפריקאית וביוגרפיות של להקות ובעבר ותמיד תמיד בכל פרק ארוך יש להם נושא אחד משמעותי שזה בדרך כלל איזה מדברים על להקה או תנועה כלשהי מוזיקלית וכן הלאה ותמיד יש ביקורות בנוסף של דברים חדשים אבל עדיין גם הביקורת שלהם מאוד עניינית מאוד מדויקת ובין סגנונות שמעולם הג'אז, אי-פופ, R&B, פופ, הרוב הוא פופ ורוק בתכלס אבל באמת שהיריעה מאוד מאוד רחבה בפני עצמה וזה מצוין וזה מעניין,
הפוך
ולגבי
על
התוכן
הפוך,
השיווקי...
למדתי, גיליתי שלמדתי הכי הרבה דווקא בפרק של 6 דקות על מטל. זה כאילו פיצץ לי את המוח, כי התחלתי איתו דווקא, ואז הלכתי לפרקים הארוכים יותר, והייתי כזה, חבר'ה האלה פשוט מבינים עניין. אבל כן, הציון שלי יהיה בהתאם.
ולגבי התוכן השיווקי, מה שרציתי להגיד, שהם עושים את זה כמו שצריך. זאת אומרת, קודם כל... תוכן שיווקי הוא קיים, הוא קצת מבאס, כי כשמגיע התוכן השיווקי, הוא מגיע לך בפעמיים
באמצע
ברצף.
פרק.
באמצע פרק ופעמיים ברצף, שזה ממש מעצבן ומוציא
כן.
מהגרוב. אבל מה שהם עושים, בשונה מפודקאסט נוראי שדיברנו עליו בפרק הקודם, אם אתה משלם להם בפייטריון, אתה יכול לשמוע את הפרקים בלי פרסומות. זאת אומרת, אם יש לך תמיד את כל התכנים זמינים, אם זה כל כך
הגיוני.
מפריע לך, כן, כל כך מפריע לך ואתה רוצה לעזור להם,
פאקינג הגיוני אחי.
וזה משהו שהוא מאוד נפוץ בארצות הברית בכללי בפני עצמו, וזאת הדרך שעושים את זה נכון לגבי ההכנסה של
ארצות
כסף
הברית,
מאזינים.
הם עושים הכל יותר טוב מאיתנו, אפילו הפדופילים שלהם יותר רציני מהפדופילים
אחי,
שלהם.
האחים, איך קוראים להם? האחים
לא, הם היו...
קורידו? קוריד?
הם
מה
היו...
הם אחי? הם וורלד
לא,
קלאס? מה יש לך?
הם וורלד קלאס. אורזים ילדים בשקיות מתחת למיטה. זה...
אחי, הם וורלד קלאס.
זה רמה אחרת.
קורידו יכולים
אבל
להתחרות באולימפיאדה של הפדופילים, אחי?
אר קלי שמאמץ ילדים.
שומרת כולה, לא, שומרת
מאמץ אותם. אתה אין, הם יודעים
גם מייקל ג'קסון. בסדר, עזוב, עזוב.
בואו נעשה, אנחנו צריכים לעשות פרק שלם.
טופ 3 פדופילים.
טופ 3 פדופילים זה דה וורלד. קנצלד.
איך הגענו לפה? לא יודע מה רציתי להגיד. בנושא של פרקים מומלצים, מעבר לאם יש לכם אמנים ספציפיים שמעניינים אתכם, כמובן כדאי לשמוע, אני יכול להגיד לך שאני מאזין מאוד מאוד ותיק לפודקאסט הזה, לא באופן קבוע ועקבי, מה שתמיד, תמיד, 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 במשך למעלה מארבע שנים אני עושה, אני שומע תמיד את מצעד האלבומים השנתיים שלהם ואת הסינגלים השנתיים שלהם. באלבומים בכל שנה זה גם כאילו קטע של הם מביאים לך לפעמים דברים שלא התעקפתי אליהם וכדאי לי כן לשמוע, אני רושם לעצמי, הוא ישר הולך להאזין. הם מביאים לי לפעמים דברים שפחות אהבתי ואתה יכול פתאום לקבל עליהם זווית אחרת או לא לקבל את זה, זה גם לגיטימי. והכי אני אוהב לעוף על עצמי שהם באלבומים האהובים עליהם, שיש אלבומים שאני ממש אהבתי, אז אתה מרגיש פתאום, מה זה, אני עף על עצמי, איזה רמה גבוהה אני וזה, אני כמוהם. אז זה
אחי,
כיף לעוף
זה
על
בדיוק,
עצמך, זה הכי
זה
כיף.
זה בדיוק ההרגשה שהייתה לי בחלק מהפרקים. אם הם אוהבים את זה ואני אוהב את זה, זה מעיד עליי לחיוב.
ולגבי הסינגלס, מה שיפה, זה שאחד מהם, גרקוט, הוא בעצם, הוא בוחר, הוא עושה פלייליסט עצום כזה וענקי, ונותן כמה דוגמאות, וזה בדרך כלל הסאונד היותר קלאסי שלהם. ג'ים והמפיקה, הם בעצם מדברים, לוקחים את המצעד השנתי של הסינגלים שהכי הצליחו באותה שנה, ומנסים לדלות משם את הדברים. ושם אתה מקבל דברים שהם יותר מיינסטרימים, וזה גם דרך מאוד מאוד יפה לי
אבל
להכיר
עם
מוזיקה
אדג'
ממש סופר מיינסטרימית. ובלי כאן אימג' אבל כאילו גם הדברים המצליחים באמת, מה היופי בהם, אוליביה רודריגו או כל מיני כאלה שאני לא שמעתי אותם מימיי כאילו באמת.
אחלה אוליביה רודריגו אחי.
כן, אז זה דרך טובה להיפסטר כמוני להיחשף למוזיקה מיינסטרימית לחלוטין. אחרי שאמרנו את כל זה, תגיד לי כמה אתה דירגת את Sound Opinions.
4.5 אוזניות, קל.
וואו, וואו, העפת אותי עכשיו. אני
קל.
נתתי 4 אוזניות, וואו אחי זה מטורף.
קל,
ארבע
קל.
וחצי, וואו.
אחי, כשבן אדם עושה את מה שהוא עושה בצורה טובה, מכבדת וראויה, אתה צריך לפרגן, אין מה לעשות. נו.
הלאה, אנחנו חוזרים לארץ, נחזור לאימא של השורשים, או נחזור ל...
אהבתי את אימא של השורשים.
יאללה, נחזור לאימא
בוא נדבר על האכזבה הזאת, בוא נדבר עליה.
פרשת דרכים, אנחנו מדברים על פרשת דרכים, לפי השם ולפי מה שאמרתי, אתם בטח תניחו ותוכלו להבין שמדובר על פודקאסט שבעצם לוקח את פרשת השבוע בכל שבוע, ומנסה לדון בנושא פרשת השבוע, בעיניים, נקרא לזה, מאוד
שמאלניות.
ליברליות,
שמאלניות.
ההסכת התחיל באוקטובר 23, הוא גם מעיד על הרעיון שלו, לחבר בעצם אנשים מהמקום החיובי ליהדות, תדירותו פעם בשבוע, אורך פרק ממוצע בין 40 ל-60 דקות, ללא תש, ללא תוכן שיווקי, ועכשיו, מאוד מעניין אותי, אין לי מושג אם זה לחיוב או לשלילה, מה אתה חשבת על פרשת דרכים?
אני חשבתי שהגברת רחל, אם אני זוכר נכון את השם
רחל
שלה?
עזריה, כן. רחל
עזריה,
עזריה.
חברת כנסת לשעבר, אישה עם ניסיון ציבורי והבנה ציבורית, חשבתי שהיא תעשה עבודה טובה יותר. ולהנגיש משהו שהוא כל כך רגיש, שהוא כל כך שורשי לציבור הרחב, היא עושה את ההפך הגמור. היא מנסה להפוך
למה,
את זה,
מה?
היא מנסה להפוך את זה למגניב, היא מנסה להפוך את זה לעדכני, היא כאילו מנסה להנגיש לדור, לא יודע,
פוליטיקלי קורקט,
לדור
קנסל.
פוליטיקלי קורקט בדיוק את ענייני התורה, וזה הרגיז אותי. זה פשוט הרגיז אותי. שמעתי פרק על, אתה יודע, אחד מהפרשות היותר משמימות, אם אני זוכר נכון את השם של הפרשה. פרשה שבעצם כל הפרשה היא תקריב ככה, תעשה ככה, ממש, מה אתה צריך לעשות? פרשה מאוד
מה
משמימה.
שמדברים שם על הקטע של הקורבנות, שכאילו היהדות
זה.
מנסה לקחת אותנו מקורבנות אדם, ולהימנע
זה.
בכלל מקורבנות. ו...
זה,
אוקיי.
זה, זה. לא התחברתי.
מאוד
זה...
מתייפייף.
מה זה ניסיון מבחינתי כושל להסביר את ההתפתחות הלא נכונה והלא ראויה של הדת היהודית, ואתם צריכים לשמוע את הפודקאסט כדי להבין על מה אני מדבר.
כמה פרקים שמעת?
פרק וחצי, כי... ולא אכלתי יותר. פשוט לא אכלתי, זה פשוט הצבן אותי, הרגיז אותי. וכי שוב, זה לנסות להנחיל דעות פוליטיות ואנושיות כביכול על קהל. דרך שימוש בתורה במקרה הזה, דבר שלא אהבתי, לא אהבתי את הניצול ניצול ציני של התורה. ככה ראיתי את זה. מה אתה חשבת?
אז קודם כל אני אספר קצת באמת על רחל עזריה, שהיא הייתה חברת כנסת מטעם סיעת כולנו, היא מנכ"לית דרכנו, שהרעיון שלה באמת לחבר אנשים לעולם הדת, היא חברת מועצת העיר בירושלים וסגנית ראש העיר ירושלים, היא אישה דתייה, ואיתה ברוב המוחלט של הפרקים נמצא הפלא האמיתי של הפודקאסט הזה, שזה הרב יוסף גרמון. תקשיב אחי, הוא נשיא הקואליציה ההומניטרית שמתרכזת בסיוע הומניטרי לנזקקים במרכז אמריקה, דרום אמריקה ובאפריקה, מזון, תרופות וואטאבר והכל. הוא לשעבר הרב הראשי של גואטמלה, כתב מספר ספרים בספרדית שמאוד מאוד מאוד מוצלחים ברחבי העולם. הוא מאוד מחובר לעולם האוונגליסטי, שמאוד חזק במסתבר במרכז ודרום אמריקה. וכל מה שאמרתי לך אחי, הבן אדם היום בן 35. והוא חזר לארץ לעשות מילואים בתקופה הזאת. זאת אומרת, יש פרקים שהוא נהדר פשוט כי הוא עושה מילואים. אחי, הבן אדם תותח עולם.
אני מקבל את זה. עם זאת, אני לא, לא, לא מחבב את דרך בה הוא מנסה להנגיש דברים שהם מאוד ברורים להנגשה.
אז פה אני ניגש לנקודה עצמה, ואני אגיד לך למה אני כן ראיתי זה בעין יותר חיובית, הרבה יותר חיובית מה שאתה דיברת.
בדיוק באתי לשאול אותך שאלה, בתור בן אדם שהולך לשיעורים, בתור בן אדם שמחפש את החיבור, איך אתה רואה את ההקשר בין מה שאתה חווה בשיעורים שלך לבין התוכן הפופוליסטי מאוד, ותסלחו לי, תסלחו לי שאני אומר את זה, אבל זה התוכן הפופוליסטי מאוד שמנסים להעביר.
אז אני אגיד לך, קודם כל, מה שאתה מדבר לגבי האג'נדה המאוד מאוד מאוד אולטרה-ליברלית, הומנית וכן הלאה, אני יודע לשים בצד את כל העשבים השוטים, ולהתרכז באינפורמציה עצמה הרלוונטית, ואני חושב שיש המון 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 אינפורמציה רלוונטית שמעניינת מאוד. אני יכול להגיד לך שאתמול העליתי איזה נושא שהיא העלתה שם, והתקבל בצורה מאוד מאוד יפה, כי אני לא מביא את הדברים הנקודתיים האלה, אלא פיסות אינפורמציה מאוד משמעותיות, מאוד בסיסיות ואלמנטריות, שאני יכול לקחת משם ולהגיד איזה יופי לגבי הדת שלנו. וגם סתם, לצורך העניין, פרק למשל על מבנה בית המקדש. אז גם היה מאוד מאוד יפה בעיניי, והחיבור שלי, הבית כנסת שאני הולך לבוא אל מועד, גיליתי בכלל מה המשמעות של השם הזה. ואז התחלתי גם לחפור עם גל על הרעיון הזה. אז זה נורא נורא כיף, וגם נגיד הביאו באמת את הפרק על בית המקדש, שבעצם אומרים למשה כיצד הוא צריך להיבנות, מה הוא צריך להיבנות, מה צריך להיות שם וכן הלאה וכן הלאה, אז הביאו ארכיטקט שידבר על זה. אז כאילו אני מבין מה אתה אומר, זה מרגיש קצת אובר, אבל מצד שני זה נורא נורא יפה, לשמוע את העניין הזה. יש פרקים שמביאים אורחים שלא קשורים לכלום, וזה כן, זה בעייתי. אין לי ממש פרקים מומלצים לתת, כי זה באמת, כמו שאתה אומר, להגיד, בבריאת העולם, מדברים ברא אדם וברא אותנו זכר ונקבה, איש ואישה.
שווים, לא שווים.
כן, כולם שווים, זה זכות האישה יותר
איך
ככה, זכות האישה יותר ככה.
מה אחר את הפרטה הזאת? באמת תחת, זה לא מה שמדובר עליו בכלל.
כן, אני יודע שזאת לא הפואנטה, אבל אני חושב שאם הפודקאסט הזה יצליח להביא יותר אנשים, כמו שהכתבים של הרב זקס מצליחים במשך שנים לקרב יותר אנשים לתוך הדבר הזה, יש בזה משהו חיובי בעיניי, לפחות מהצד הזה של מה שאני חווה עכשיו. תן לי להכיר את השורשים שלי.
בני ישראל בנו עגל מזהב במצרים, כי הם חשבו שזה יקרב אותם לקדוש ברוך הוא. עגל מזהב זה אולי איזשהו מטאפורה אחת, אבל גם פודקאסטים כאלו, מבחינתי, הם סוג של עגל זהב כפרה.
אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שכל מי שמנסה לרפרר ומחזיר אותך למקור עצמו, גם עם האינפוט שלו, וזה משהו שגם דיברתי עליו אתמול גם כן. היופי הזה שאנחנו מדברים, גם בגמרא כתוב לך בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאתה צריך לשבת, שאתה מדבר על ענייני איך אתה מפרש את הדת, ואיך אתה מפרש את הכתוב, אתה צריך לשמוע את האנשים שאומרים ככה, אתה צריך לשמוע את האנשים שאומרים ככה, ולהקשיב לכולם, אחי, באפרכסת קרויה ולב פתוח.
פתוח. בסדר.
זהו. מה שעוד רציתי להגיד, דבר אחד אחרון, שזה ההסקט הזה נמצא ב-All-In, All-In שזה רשת אפליקציות מאוד 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 מפותחת וגדולה בזמן האחרון, שאני חושב שעם הזמן תיכנס יותר ויותר, זה הפעם הראשונה שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית שלנו, אבל יש להם מבחר רחב מאוד של הסקטים, שאני די בטוח שאנחנו בפרקים הבאים ניכנס שוב אליהם או לתכנים שלהם. אחרי כל מה שאמרנו, מה הציון שאתה נתת לפרשת דרכים?
שלוש אוזניות.
אחרי כל מה שהרסת, אז זיינת את הפודקאסט, נתן שלוש אוזניות?
כן, כי אני לא יכול לקחת מהעובדה שמבחינה טכנית זה טוב. הסאונד, הדיבור שם קולח, רציף, האישה יודעת מה היא מדברת, הבחור הגואטמלי יודע מה הוא מדבר.
הבחור הגואטמלי.
זה שאני לא אוהב את התוכן, זה שלי. אתה מבין? זה שלי.
אבל כפרה עליך, מתי אנחנו כבר נגיע לנקודה הזאת? שלך זה אומר מה אתה... הנה, בסאונד אופיניאנס, למה נתת 4.5? לא כי זה מתאים לכולם. יש הרבה אנשים שהמוניקה הזאת מעניינת להם את התחת, נכון? יש אנשים שפודקאסטים מאנגלית מעניינים להם את התחת. אתה אהבת את זה, נתת 4.5. פה תגיד לי מה אתה נותן לזה. 1-5, אצלך.
3.5 אוזניות.
אני נתתי 3 אוזניות. תרבות אמן.
לא מאמין.
חולה, אתה חולה. אני רק מסנגר, אתה רק מקטרג בסוף.
אני נותן יותר. זה נראה לי פעם ראשונה קרה. זה פעם ראשונה.
אתה חמור, אתה חמור.
ככה אמא שלי גם אומרת. שאוט אאוט.
וואי, מילה, הרבה זמן לא הזכרנו אותך.
הרבה זמן, הרבה זמן.
אוהבים אותך.
אוהבים אותך, מילה. לא נורא שתהיית ביום הולדת של הנכדה שלך, ושלחת מזל טוב 10 ימים לפני. אף אחד לא כועס.
בא עם לך, כבר הפנסיונרים רואים אותה כאילו היא ותיקה גמור.
זהו, עד אמר, אמא, לא אני. ולפודקאסט הבא, אחרי שבנצי עשה לאמא שלי גיל שיימינג, אומר שלא קוראים לזה.
גילנות, גילנות.
גילנות.
ההסקט האחרון שאנחנו נדבר עליו הפעם, נגד הזרם, נגד הזרם מגיש רועי חסן, רועי חסן, משורר פעיל בקבוצות ארס פואטיקה וגרילה תרבות, חתן פרס ברנשטיין לשנת 2015 על כתיבת ספר השירה שלו, עבד עם מוזיקאים רבים, ביניהם מיכה שיטרי, טלי בללי, אסף עמדורסקי וכן הלאה. ההסקט התחיל ברביעי 2021, תדירותו בערך פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, זה לא באמת מסודר בצורה מדויקת.
כמונו.
אורך פרק ממוצע בין 30 ל-50 דקות, נמצא תחת ה... קונטקסט של תוכת הרשת כאן הסקטים, בתכלס כאן תרבות, שזה סוג של רשת א' של זמננו, ואין לנו שום תוכן שיווקי. Having said that, או אחרי כל זה, תגיד לי מה אתה חשבת על נגד הזרם.
שמעתי כמה פרקים, אחד הפרקים המרתקים ששמעתי היה פרק עם פלד. למה אני אומר את זה?
למה?
כי זה בא ישר אחרי הפודקאסט שעשינו של שענן.
זה היה לך להשוות מה, בדיוק דיברנו על זה, דיברנו על זה אז, האם באמת בשאנן סטריט מצליח להוציא תוכן מיוחד או לא? אוקיי.
ובאמת, לא שאני מנסה לטפוח לעצמי על השכם, אבל הרעיון עם אדון חסן היה רעיון מבחינתי טוב יותר, ומעבר לזה, השאיר אותי צמא לעוד. השאיר אותי רוצה לשמוע עוד אותם מדברים עליהם. וזה היה מצוין, ושמעתי גם את הפרק עם, בחר השם שלו, יהו ירון. גם מרתק. בתכלס, עם כל כמה שזה מאוד מאוד, גם כן עם אג'נדה פוליטית מאוד ברורה, מאוד מכוונת, פודקאסט טוב.
הבחור גם דרך... תרחיב על זה על האג'נדה פוליטית.
הם, כל מישהו...
מי זה הם?
אוקיי, אדון חסן קודם כל.
כן, יפה.
כן, הוא מאוד ברור לצד שמאל של המתרס, הוא מאוד מדבר על זה גם, לא מתחבא מאחורי זה. הבחור משורר בחסד, הבחור יודע מה הוא אומר, ואני מאוד מאוד מעריך ומכבד אותו, ולא הכרתי אותו, ולא הכרתי את השירים שלו לפני הפודקאסט.
לא הכרת את מדינת אשכנז?
לא הכרתי את מדינת אשכנז, לא הכרתי. ואחרי הפודקאסט, בזמן שהקשבתי לפודקאסט, חפרתי, ובן אדם בחסד, אחי, בחסד, וזה כיף, כיף לי הדברים האלה.
חורה לי שאתה אומר הקטע של האג'נדה הפוליטית, כי אני חושב שהוא היום, בזמננו, הוא הבן כלאיים המושלם הזה, של בן אדם שמצליח לייצג את כל הדברים בצורה יפה. זאת אומרת, בן אדם יליד חדרה שעד היום גר בחדרה, ובן אדם שהזיכרונות שלו סביב בתי כנסת וסביב תפילת הכהנים שאבא שלו היה נותן לו ולבן שלו, מברך אותו ואת הבן שלו בכל יום שבת, וסביב הדברים האלה, כן, הוא הומני, הוא ליברלי, הוא הכל, הוא זה, אבל אני חושב שהמקום באמצע הזה הוא מאוד מאוד נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, בן אדם שמצליח כמזרחי להביא את יאיר גרבוז לארח אותו בתוכנית, וכשמאלני, כמו שאתה אומר, לארח את אירית לינור, אני חושב שפה הוא מצא נקודה שיכולה באמת לגבש את כולנו תחת קורת גג אחת, ולתת לכל בן אדם להביא את הביטוי שלו.
אני מאוד מכבד את השד הדתי, אני לא שם אותו בצד, אני לא מתעלה ממנו. עם זאת, השד הדתי הוא סוגיה, הדתי הוא סוגיה נפרדת בעיניי מהסוגיה הפוליטית. ומבחינה הזאת הסוגיה הפוליטית אצלו מאוד ברורה, השד הדתי אצלו מאוד רועם.
היה מאוד רועם, היום הוא כבר לא, אבל היה מאוד רועם.
היה מאוד רועם, ו...
אני לא מסכים איתך.
אבל אני אומר את זה בכבוד, אני אומר את זה בכבוד,
אני לא
אומר את זה
בזלזול. אני ממש לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שהיום האג'נדה של חצי לפחות מהימין, מה שאנחנו מחשיבים כימין, היום הוא מסתמך על... רגשות האשם, לא רגשות האשם, ההפך, התחושת הנחיתות שמקום המדינה ועוד קודם נתנו לחצי מהאוכלוסייה כאן, לאנשים שהיו בצבע הלא נכון, דיברו את השפה הלא נכונה, הביאו את המנהגים הלא נכונים. אני חושב שלפחות 50% מהימין שלנו מושתת על הדבר הזה, ומבחינתי אני חושב שהם הרוגים אחד שתי וערב אחד בתוך השני, והם לא סוגיה נפרדת בכלל בכלל בכלל. וכשאתה בא ומתחיל להתייחס לדברים בצורה יותר מדויקת, אתה יכול אולי לפרום את הדבר הזה, אבל אתה צריך התבוננות גבוהה, ואתה צריך יכולת רגשית מאוד מאוד גבוהה, בשביל גם אינטלקטואלית ורגשית מאוד מאוד גבוהה, בשביל לפרום את הדבר הזה, ולגרום לו להתקיים בו זמנית, בלי שיהרוג אחד את השני.
כאילו, כל מה שאתה אומר הוא נכון, כאילו, אני בחד וחלילה לא אומר שאתה טועה, אבל עם זאת, אני שומע את זה, זה נקלט אצלי, כל הניואנסים, כל האנטי-ביבי, זה נקלט, אם
אבל זה
זאת...
ניואנסים, אתה מבין? זה היופי, אחי, זה ניואנסים. הוא לא
זה
בא וצועק
ניואנסים.
את דעתו, וזה גם חלק מהעניין של מה שאני אומר. אם יאיר גרבוז, הוא בא ומדבר איתו ואומר, אני בן אדם שהמשפחה שלו היו מנשקי קמעות והולכים למשתתחים על קברים. למה אתה אומר לי ככה? הוא מקבל את התגובה שלו וממשיך איתה. אם עירית לינור, הוא אומר לה, אני חושב שהשיח של כולנו צריך להיות יותר נכון, היא לא מסכימה וכועסת עליו, והוא אומר, אוקיי, אנחנו מסכימים לא להסכים, וממשיך הלאה. הוא נותן את הדעה שלו, אבל הוא לא צועק אותה. הוא אומר את הדעה שלו, ובזה נגמר הסיפור.
מסכים
הוא לא בא
לגמרי.
לריב עם אף אחד.
מסכים לגמרי, מסכים לגמרי עם כל מה שאתה אומר. בגלל זה אני מאוד אוהב את הפודקאסט הזה, מאוד מעריך אותו. היה חשוב לי לציין את המקומות שזה נגע בי, בצורה שהיא פחות,
פחות מדברת
פחות
אליך.
מתחבר אליי, כי בדיוק. אבל
אחרי
הבן
שאמרת...
אדם תותח.
כן,
אני לא...
אחרי שאמרת את מה שאמרת, אני חייב לתת כמה שורות באמת מהשיר הכי מוכר שלו ביפר שקיים אי פעם.
בבקשה.
במילת אשכנז אני מופלטה, אני חפלה. אני כבוד, אני כבוד, אני עצלן. אני כל מה שלא היה פעם, שהכל היה לבן. אני ההרס והחורבן, השד המזוין, העבריין עם הכיפה בבית המשפט. אני קברי צדיקים וקמאות, אני ארס. זה הג'יסט של השיר הכי מפורסם שלו ביפר.
תותח,
שגם זה...
אחי. תותח.
אתה יודע, זה משהו שרודף אותו הרבה מאוד זמן, הוא מדבר על זה המון, על העובדה
מובן.
שבעבר הוא הביע את כל הזעם הזה ואת את הנכונות הזאת, והיום שהוא עבר למקום אחר, אנשים אומרים לו, למה אתה לא כמו פעם? למה אתה לא אותו דבר? אני עכשיו אכנס עכשיו לחפירה של החיים לגבי הפודקאסט הזה, כי
תן
באמת
לי.
שמבחינתי גם הוא עצמו וגם העסקת עצמו הוא סוג של רמה מאוד מאוד גבוהה על גבול ה...
תן לי את זה.
אז קודם כל, כשניגשתי בחזרה לחזור לפודקאסט, קלטתי שאני שמעתי אך ורק על מוזיקאים. מה שעשיתי זה במשך היומיים האחרונים שמעתי לפחות 16 פרקים נוספים של אנשי רוח ואנשי טלוויזיה ותקשורת וקומיקאים וכל מיני אומנים נוספים. כי אמרתי, רגע, יכול להיות שאני אוהב את זה רק בגלל שאני שומע על מוזיקאים שאני אוהב, ובגלל זה זה העניין. וזה רק עוד יותר חידד לי את העניין על כמה הפודקאסט הזה מדהים. אז נתחיל בהתחלה, בפתיח. הפתיח הוא בעצם Take Me to the River בגרסה של Talking Heads. Talking Heads, אחת מהלהקות האהובות עליי, אם לא ה... ונעשה עוד אנקדוטה קטנה ומשעשעת. אל גרין, מי שהקליט את השיר הזה במקור, ב-76, אם אינני טועה, מוזיקאי הגדול אל גרין, הוא לא הביא אותו לגדולה שלו, הוא זכה בכמה וכמה גרסאות כיסוי, אלי לינוקס עשה לו גרסת כיסוי, והמון המון המון הרכבים שונים, אבל הוא העיד ב-2004, בזמן שהוא כבר כומר במשך הרבה מאוד שנים, הוא העיד שאתה זוכר פעם שהיו כמו דגים כאלה שצמודים לקיר, והם היו זזים ועושים כאילו הם שרים שיר כזה, כאילו זזים עם הפה?
ברור, היה לי כזה באחד
יפה.
החדרים שלי, באחד הבתים, ברור.
אז המקורי, אחד משני השירים שהיו שם היה Take Me to the River, Drop Me in the Water, והוא אמר ב-2004 שעצם ההכנסות, הרויאלטיז שהוא קיבל, התמלוגים שהוא קיבל מהדג המסריח הזה, זה יותר כסף כמו שהוא קיבל בכל דבר אחר במהלך החיים שלו ביחד, כאילו. רק לתת קונטקסט לעולם הקפיטליסטי, ואנחנו
מטורף.
בקטנה ו...
זה מטורף, זה מטורף.
הם מטורף לגמרי. הפודקאסט עצמו כשמו נגד הזרם, הוא תמיד מנסה לקחת אומנים, יוצרים, אנשי תרבות ורוח וכן הלאה, ובעצם להביא מישהו שהוא הולך כביכול כנגד הזרם. ופה נכנסת השאלה שהוא שואל תמיד 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 אנשים, איך אתה מרגיש עם הביטוי הזה נגד הזרם, איך היצירה שלך משתקפת בראי הזה, וגם השיח הזה כולו שהוא תמיד מעלה אותו, הוא מעלה נקודה מאוד מאוד מעניינת, שהאם זה מולד או האם זה משהו שמושפע עליך, זאת אומרת, השיח, האם זה דטרמיניסטי לחלוטין, נולדתי anti-pop against the grain, או האם זה משהו שהוא זכות בחירה, או לפי החברה עיצבה אותי בצורה כזאת, וזה כבר פותח שיח שהוא יותר גבוה ומעניין, ומכניס את הפודקאסט עצמו למקומות אחרים לחלוטין.
תשמע, בתור בן אדם שהוא מאוד דטרמיניסט, ברוב רמה חבריו, לפחות ברם עבריו, אני מאוד, בגלל זה גם אני אומר הרבה פעמים את הדברים שאני אומר, אני באמת חושב שבן אדם הוא הבן אדם שהוא, והוא יציג את הדעה שלו, לא משנה במסווה או בהצטלה של מה, הוא עדיין יציג את הדעה שלו, ויש פעמים שאני מכבד את זה, כמו במקרה הזה, שהוא עושה את זה בצורה טובה, ראויה, והבן אדם באמת הוא בן אדם ראוי, לבין הפודקאסט שדיברנו עליו מקודם, שזה מרגיש לי too much מנסה להתקשקש, לקחת מקור ולהתקשקש עם מי שאתה. אני
כן,
פחות
זה,
אהבתי
כאילו,
את זה.
אתה אומר יש הבדל בין בן אדם שמחזיק באג'נדה ואומר את הדבר שלו תוך כדי, לבין בן אדם שפודקאסט שלם שלו משרת אג'נדה וזהו.
כאילו, יש בפודקאסט
כן,
הקודם
שאפשר
לפעמים
לשמוע
אמירות
אותו.
מאוד ברורות, שלא...
קונטרוברסיאליות.
בדיוק, לגמרי. אבל אדון חסן
אם
יודע
כבר
את
נגעת
העבודה.
בנקודה הזאת, מה שאני מאוד אוהב שהוא אומר כל הזמן, הוא אומר שהוא בן אדם מאוד מאמין, מאמין באלוהים, מאמין בחייזרים, אבל
נכון.
כאילו אני אהבתי
הוא...
את המשהו שהוא
נכון.
חוזר על זה כמה פעמים, שהוא אומר, אני מאמין באלוהים, אני רק לא צריך את כל הבירוקרטיה מסביב. זה משהו שאני מאוד מאוד אהבתי
מאוד
באמירה
אהבתי.
עצמה.
גם אני.
ושוב, אנחנו ממשיכים לעונן עליו, פשוט כי הבן אדם באמת, אני חושב שהדבר הזה שהוא מביא, אני כמעט בכל פרק גיליתי משהו חדש ומעניין על בן אדם,
קשה
כאילו
לי לא
סתם,
להסכים איתך,
ראה
אני מסכים
מוכיח,
איתך
ראה
לגמרי.
מוכיח, אחי, לא ידעתי
נו.
שב-92 הוא הפיק את האלבום הראשון שנגנז של שבק סמך, לפני שיוסי פיין בכלל הגיע לשם.
גם אני לא ידעתי.
מטורף. נמשיך עם החיבור הזה, אמיר ירוחם, אמיר ירוחם? כן, אמיר ירוחם. מירו הוא
מירו.
דוקטור להיסטוריה במומחיות במוזיקה ביוון העתיקה.
אם אתה עדיין היית עושה טיק טוק
האלבום...
שלנו, אז אני מבקש שהפרצוף הזה יהיה
מטורף.
שם כשאתה אומר את זה.
מטורף. האלבום השני של הסמכות, דני
בטלוויזיון.
סנדרסון, בטלוויזיון. האלבום השני של הסמכות, דני סנדרסון רצה להפיק להם את האלבום, והם לא הסכימו כי הוא הסתכל עליהם מלמעלה, כאילו הוא בא ואמר להם, אני יודע מה צריך לעשות עם זה, אבל רק אם תיקחו אותי כמפיק, אני אעשה לכם את האלבום.
אנקדוטה קצרה על הסמכות. מסתבר שבעקבות המלחמה ובעקבות אחד החטופים, יש שיר של הסמכות שאני פחות הכרתי, שעכשיו נכנס חזק מאוד למיינסטרים, משהו סמואל. אתה מכיר את השיר הזה?
לא יודע, ירון יכעס עליי, כנראה, אני לא מכיר, וירון יכעס עליי עכשיו.
אנה נה 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 סמואל, איזה יום
אוקיי,
היה
ועכשיו
לי.
הוא עלה בחזרה לזה?
כן, ועכשיו מאוד מאוד חזק, וכאילו הסמכות חזרו לכותרות, סוג של הטיק טוק.
אנחנו היינו צריכים ללכת
זה
להופעה שלהם
מרגש.
השבוע, ולא הלכתי, וכואב לי הלב, אחי.
אחי, זו להקה מושלמת. היינו בהופעה שלהם ביחד, דרך אגב.
כן, אני יודע, אבל...
ברמת יוסף.
מאז עבר זמן.
בערך 20 שנה. 20 שנה, אחי. עברו
20 שנה,
20
איזה
שנה.
זקנה, איזה זקנה. אני אמשיך עם החפירות שלי.
תמשיך.
זאב טנא, זאב טנא, אתה יודע שהוא, אני לא יודע, כאילו זה
מלך
ממש קשה,
העולם.
אבל הוא מהנדס מזון, הוא כאילו עבד על הפיתוח, הוא עשה את הפיתוח של מאמא עוף.
לא ידעתי את זה בכלל.
טורף. אז כאילו, אם נדבר על באמת פרקים מומלצים, אז זאב טנא זה קטע, כי עם זקנים הוא לא כל כך מסתדר טוב, רועי חסן. כאילו, זה לא עובד לו כל כך טוב. כאילו,
וואלה.
כן, כאילו, זאב טנא... הוא לא הפסיק לדבר, ואני חושב שזה משהו שאני צריך אולי קצת להקות על חטא, שרועי חסן, הייחוד שלו, שהוא מדבר המון.
נכון. רציתי לדבר על זה. שהוא מדבר יותר מהמרואיינים
מדבר
שלו.
המון, המון.
רציתי
לא
שזה
רק שזה לא
יפריע
מפריע,
לי.
אחי, הוא יודע, העבודת תחקיר, מי שלא עושה את העבודת תחקיר, או אם זה הוא באמת בעצמו יודע את כל הדברים האלה, הוא יודע את הביוגרפיה של הבן אדם, הוא יודע את רזי הבן אדם, ולכן הוא מוציא מכולם דברים מיוחדים, ומנחה אותם לתוך הנקודה, וגם אומר את הדעה שלו ואת הפרשנות שלו על הדבר הזה.
כל כך רציתי שזה
הוא
יפריע
הכוכב.
לי. אמרתי לעצמי, בוא נע, בן אדם מדבר יותר עם המרואיינים שלו, ואז כשחשבתי לזה בפעם השנייה, אמרתי, אני מבין למה. הבן אדם יודע לדבר, הבן אדם עושה את הפודקאסט
מילים,
הזה
אחי, זה,
טוב.
זה הכלים,
כן.
אלה הכלים שלו.
חד
אז
משמעית.
אמרנו, זאב טנא, שהוא באמת, אם מדברים על נגד הזרם, הבן אדם, כאילו, הוא צריך להיות הכותר, הוא צריך להיות בתמונה של נגד הזרם במילון, או whatever, ויקיפדיה, או whatever. אמיר לב, שזה הפרק הראשון, מדהים, ישראל ברייט, דיברנו כבר, מדהים, אוהד פישוף, ג'רמי פוגל, שמעת את הפרק עם ג'רמי פוגל? אז ג'רמי פוגל, מה שהיה מגניב, זה פעם ראשונה שאתה מרגיש כאילו מישהו מראיין, כאילו ג'רמי פוגל כמעט ולא דיבר על עצמו, הוא כאילו ראיין את רועי חסן, אבל בבחירה.
זה הפרק הראשון ששמעתי עם ג'רמי פוגל. שם אמרתי לעצמי, בונה, חסן דיבר הרבה יותר במרואיין שלו. זה התחבר, זה פשוט התחבר, כאילו זה לא מאולץ, זה לא ניסיון לגנוב דקות, זה פשוט כחלק טבעי ונכון של הפודקאסט.
ממש ככה. אני רק אסיים באמת, אודי שערבני היה פרק מדהים, תמיר גל היה פרק מצוין, אחי.
או, את זה אני חייב לשמוע.
גם לא ידעתי שסינגולדה מנגן ברוב האלבומים שלו.
את זה כן ידעתי, למען האמת.
אז אתה מבין, זה כיף, אתה מגלה פיסות אינפורמציה, אתה מגלה דברים, ובאמת קשת מאוד 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 רחבה, של גם יוצרים מאוד מגוונים. אני חושב שדי הבהרתי את ה...
את התעופה, את התעופה.
כן,
אנחנו אוהבים אותו.
לגמרי
מסתבר שכנראה שאנחנו אוהבים אותו.
כן, כנראה. אמרנו את כל זה, ותאמר לי כמה אוזניות אתה נותן לנגד הזרם.
4.5 אוזניות, קל.
וואי, אנחנו תמימי דעים, אחי, 4.5 אוזניות בכל הכוח.
יש לנו
אין
מנצח!
אין כזה דבר מושלם, והכי קרוב שזה, שבהרבה זמן האחרון שדיברנו עליו, זה נגד הזרם, זה פודקאסט רעיונות.
פשוט מצוין.
נאמבר 1.
תשמעו את זה, באמת, תשמעו את זה, באמת. עשו עצמכם טובה, ותכירו רגע, את ישראל, תכירו את האנשים שאנחנו מעריצים, את האנשים שאנחנו אוהבים, את הישראלים.
אתה שומע את זה?
טיק טוק, טיק 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 טוק.
אוקיי. זה פינת הטיק טוק המיותרת כל כך, שאנחנו חייבים להיפטר
ממנה כבר. אנחנו ניפטר ממנה בקרוב, בקרוב, זה פשוט סבל בלתי ניתן לתיאור.
מצאת טיק טוק? לא מצאתי טיק טוק. או שנגייס את אלי, פשוט נעלה אותו כל פעם והוא ייתן לנו משהו, כי הוא חיה טיק טוק, או שנוותר על זה נקודה וזהו. די, נמאס לי. אז הפעם אנחנו מדברים על אלה אוהבת מוזיקה. אלה אוהבת מוזיקה, יש לה 1,310 עוקבים ו-21.5 אלף לייקים. ספר לנו קצת על אלה אוהבת מוזיקה לפני שאני נרדם.
אני התחברתי לאלה אוהבת מוזיקה כי היא על גבול הקרינג'. מה זה אומר מבחינתי על גבול הקרינג'? זה שזה כאילו לא נעים לפעמים להסתכל על הטיקטוקים שלה. אני לא רוצה להגיד שום דבר על...
מה, על הרווח בשיניים? מה? תגיד.
לא, אני מנסה להישאר מכובד פה, בנצי. אנחנו בפרק מאוד מכובד.
אוקיי.
אז לפעמים לא הכי נעים להסתכל על הסרטונים שלה. עם זאת, השירים שהיא מביאה, הדברים שהיא מביאה, הם איכותיים, הם מעניינים, הם מעניינים, הם מיוחדים. וראיתי ברצף 5-6, לפעמים דילגתי באמצע כי זה... עבר לי טיפה את גבול הקרינג', אבל בכל זאת, האישה אוהבת מוזיקה, וזו מוזיקה שכולנו צריכים להכיר. שנות ה-50, שנות ה-20, שנות ה-80. אלה אוהבת מוזיקה, חבר'ה. היא אוהבת מוזיקה.
כמו שאמרת, היא באמת סוג של מומחית בכל מה שקשור למוזיקה הישראלית, ומעלה תכנים שהם כולם מדברים על מוזיקה ישראלית. חלק נכבד, כפי שאמרת, מדבר על שירים קלאסיים מאוד, סלש גרסאות שנעשו לשירים מוכרים אמריקאים, אירופאים וכן הלאה. מה-50s, מה-60s וגם עוד קודם. מה שאני בעזרת הסרטונים שלה הבנתי שהיא מעריצה מטורפת של טיפקס ומעריצה מטורפת של עוזי נבון, זה חד משמעית, עוזי נבון מאוד מאוד מתאים לקונטקסט של מה שאנחנו מדברים עליו. מעלה הסרטונים מההופעות, אבל בעיקר אנחנו רואים אותה בחדרה, יושבת ושר השירים מסוימים עם רעיון של וואו, תקלטו את השיר הזה, יואו, הקטע הזה מאוד מאוד קשור לככה, יום העצמאות, בוא נשים שיר כזה ציני ומצחיק שיצא לפני 70 שנה. כמו שאמרת, מצד אחד זה, אני לא הייתי אומר קרינג'י, אבל כאילו כן, זה קצת מביך, כן. כאילו אתה אומר, אתה צריך חוסר מודעות או המימיקה, זה לא, משהו שם לא עובד במבט ראשון. מצד שני, יש
קרינג',
צינים, באמת.
זה קרינג'.
כן, אמרתי קרינג' בלי להגיד, אמרתי את כל המילים של קרינג' בלי להגיד.
מותר לך להגיד את זה, הצופים שלנו, הצופים, המאזינים מבינים את המושג הזה.
אבל מצד שני, באמת, היא מעלה פנינים, באמת דברים נדירים ומיוחדים, ועוזרת להכיר יותר מוזיקה שפחות, פחות, מה זה פחות נחשפים אליה? לא נחשפים אליה בכלל.
אני, יש לי בקשה לארבעת המאזינים שלנו.
כן.
תעזרו לנו. אנחנו לא מסוגלים יותר עם הטיקטוק הזה.
לא, אנחנו צריכים לוותר על הפינה הזאת, רוני, אנחנו סובלים, די.
זה סבל, זה סבל.
העלינו רעיון עכשיו של ביקורות מחודשות, נביא איזה קונספט אחר. יו, תגיד לי, ראית את הפרק החמישי של אקסמן 97?
זה הפרק הכי טוב בעולם, אחי. זה הפרק הכי טוב בעולם.
יו, אחי, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
זה הפרק הכי טוב בעולם. אמא, גם הסתכל... נכנסתי ל-IMDB כדי לראות כמה נתנו לפרק הספציפי הזה. אתה יודע כמה נתנו לו, בנצי?
9.9.
9.8, אחי.
יו!
9.8.
אתה יודע, אנחנו מדברים מלחמה, סרטים וזה, אני פשוט ישבתי מול הפרק ואמרתי, איך ממשיכים מכאן? מה אנחנו עושים עם עצמנו? מה קורה פה? מה קורה פה? זרת ספוילר, סליחה, זרת ספוילר.
העניין הוא שפקים 1 עד 4 קיבלו 8.2, 7.2, 8.6, פרק 5, 9.8. תבינו, תבינו, זה פרק...
וואי, אחי.
מפגר. מפגר, סדרת אנימציה. טוב, אני ואוהד, אנחנו ידועים כחנונים.
הנה, אתה רואה, חוזרים בפרסמות של שנות ה-90, וזה היה בסוף מה אנחנו הכי אוהבים, אחי, אנחנו חננות של שנות ה-90, לא יעזור כלום.
את שמע, אחי, עשו פרק מפחיד.
וואו, לפנתיאון, באמת.
לפנתיאון, לפנתיאון.
אני בטוח שאני אראה אותו עוד פעם, אחי, עוד לפני הפרק הבא, כאילו, רק בשביל...
חד משמעית, חד משמעית, אחי אני אומר, 9.8 חבר'ה, זה לא צחוק, זה לא ציון שהולך ברגל.
הנה אחי, אתה רואה כבר פינה אופציונלית נוספת, מה ראינו השבוע בטלוויזיה?
בטלוויזיון.
טלוויזיון. אתה רואה, הנה, גם שם לפינה. לפני סיום נאמר לכם באופן חד פעמי את הציונים של כל ההסקטים שדיברנו עליהם, כי זה באופן נדיר היו ציונים הדרגתיים. ציון 3 קיבל 2.75 מאיתנו, פרשת דרכים קיבל 3.25 מאיתנו, סאונד אופיניאנס קיבל 4.25, שזה ממש ממש גבוה, אבל מה, נגד הזרם קיבל 4.5, שזה הציון המשוקלל הכי גבוה שנתנו אי פעם.
וואו, 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 וואו.
נאמר תודה רבה לירון בן צור על הפתיח, נאמר לעדי ארוש תודה, בתקווה שעד שאנחנו מעלים את הפרק הזה, כבר יש לנו ארט חדש, אבל לא נבנה על זה, כי לא, היא עסוקה, היא ממש עסוקה, היא עובדת קשה, באמת. נאמר תודה רבה לכל מי שהאזין ואו האזינה, למרות שלפי הדמוגרפיה, נשים לא אוהבות אותנו. אתה מתפלא מזה?
לא.
נשים לא אוהבות אותנו. נשים לא אוהבות אותנו.
אחי, אני חי בבית עם 4 נשים, הן לא אוהבות אותי.
הן לא אוהבות אותך. אתה אומר כבר יש לך את המדגם המייצג.
אני מבין את זה, אני גם מבין למה, אחי, אני דוש, אני לא נעים, אני בן אדם רע. אני מבין אותם, הן טובות לעומדות.
בנימה אופטימית זאת, יאללה, קדימה. תודה, 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 ועד הפעם הבאה.
תודה רבה. ביי. אתם לא מבינים אותנו בשום צורה.
אני אגיד לאישה היחידה ששמעת לנו אי פעם, נשטפנו אותה גם כן.
תודה מילה סקליאר שואל, מילה סקליאר תחל.
לא, אמרתי
לך בצורה,
לא אמרתי קרינג' אמרתי,
הסקליאר.